היום אנחנו עוסקים באחת הסוגיות הכלליות בתורה, והקשר לפרשת השבוע הוא קשר מסוים עם בחוקויסאי תלכו ואת מצוויסאי תשמרו ועשיסם מויסם, והקודש ברוך הוא בתורה מבטיח את כל הטוב והטוב שבעולם. פירושים רבים נאמרו בבירו הכוסו ובחוקויסאי תלכו ואת מצוויסאי תשמרו. כתב הספורנו ואת מצוויסאי תשמרו, השמירה במצווס היא השגוחה באופן הסיוסם ובמכוון מהם. שמירה זה לא רק דין של שמירס מצס מצווה, חובת שוימר לשמור על הפיקדון שבידו בעובר שומר הסדור. שמירה זה גם להקדיש תשומת לב, ושמירה במצווס, ההשגוחה באופן הסיוסם ובמכוון מהם, וזה בעיון נאות כאמורם, שומר זה משנה. אמרם כן, אם תתנהגו בדרכה, הוא כן יסבור לך הנכלון בחלק המעשי בתרוסוי. ותעיינו במצוות באופן הסיוסם ותכליתן, ובזה תשלימו כבונה, להיועסתם בצלמוי וקדמוסוי. ככה ספרנו מפרש את הפסוק הזה. הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום נוגעת לכללות המצוות ובעיקר בשמיעה של הקודש. היום אחר הצהריים חזרתי מוועידת רבני אירופה, וכנס גדול של רבנים ממרחבי היבשת, מרחבי אירופה, ושם 150 רבנים. השיעור שאני אומר כאן זה גם שיעור שאמרתי שם, בעניין שראוי היה לדבר בו מזמן, אבל האחרונה היה מסע פרסום גדול בארצות הברית של חבורה שהמציאו את הקושר סוויץ', מתק חשמלי לשבת כביכול כשר שמאפשר הדלקת אור החשמל בשבת תחת המותג קושר סוויץ', אולי ה-un-kosher סוויץ', לא יודע איך להגדיר את זה. אבל אנחנו נרחיב בנושא של גרומר בשבס. בחלק הראשון של השיעור יהיה דיון הלכתי מובהק. אחר כך נדון גם קצת לאורו של דברי הספורנו. כיצד צריך לעיין במצוות במהותן, בתכליתן, ובפרט בשבס קודש. זה כ-30 שנה, ואולי קצת יותר, יש גופים שונים שפועלים להקל, לאפשר על גופים שעוסקים בפיקוח נפש, למזער את חשש האיסור. ובהיותי מעורב מאוד בשאלות של פיקוח נפש, בבית חולים שערי צדק, שאני זוכר לשמש כפויסק של בית חולים שערי צדק, לא רק בשערי צדק, בבתי חולים אחרים, בצבא, במשטרה, בגופים שעוסקים תדיר בפיקוח נפש. ואני בהחלט תומך בכמה שאפשר להכניס את המכשירים האלה. אבל כאשר אין חשש פיקוח נפש, אני סבור שוודאי יש סדר הפונון ויש חשש גדול לאיסא דאורייתא בכל המכשירים של הגרומר למיניהם וגם בקושיש. אז לפני שאנחנו נכנסים לדיון הלכתי, רק בקיצור נמרץ להסביר מהו הילוך החומר בתקלתם ומה הרעיון. אז הרעיון הוא שיש שני חלקים שמשרבים בגוביה, משדר ומטלט, והמשדר שולח פולסים חשמליים או אותות אלקטרומגנטיים, לא חשוב, והמטלט אמור לקבל אותם, ויש חתיכת פלסטיק פשוטה שמחזיקה בין זה לזה. והפולסים האלה נשלחים לא בתדירות קבועה, אלא מה שמוגדר at random, באופן אקראי, כביכול לא בתדירות קבועה בזמן קבוע. וכאשר לוחצים על המתג ומרימים את חתיכת הפלסטיק, אז במוקדם או במאוחר פולס ישלח ויקלט, ואז כעבור כמה שניות או דקה או דקותיים האור ידלק. והממציאים מתבססים על סברה, שאף על פי שיש עשר דרבנן בגרומה בשבס ולא התירו אלא במקום הפסד כפי שנראה בהמשך השיעור, אבל זה פחות מגרומה, וזה אפילו לא גרומה. ואני חושב שרבים השתמשו, וביניהם תלמיד החכמים גדולים, ואני רואה את זה כבר שנים רבות, לחשוב שבהלוכה יש גרומה ויש משהו פחות מגרומה. וזו טעות יסודית ביותר. אין כזה דבר שהוא פחות מגרומה. כי גרומה זה כלום, ולכן אין פחות מכלום. וחז"ל קוראים גרומה כל מי שעושה מעשה, והוא גורם לא באופן ישיר, אלא באופן עקיף לתוצאה. באופן שאין לייחס אליו את התוצאה. זה מה שקוראים גרומה. ואין סוגיה אחת בכל השעס, שבו גרומה משמש כגורם חיובי. לעולם לא נמצא בשעס ובהלוכה שאדם חייב בגלל שהוא עשה גרומה. גרומה תמיד משמש כגורם שלילי, כגורם פטור, ולא כגורם חיוב. חז"ל מגדירים גרומה, אדם שגורם לתוצאה באופן שאין לייחס אליו את התוצאה, ומשום כך הוא פטור. גרומה פוטו בנזיקן, גרומה פוטו בשבס, גרומה פוטו בכל התואלה כולו. ולכן אין פחות מאפס, אין פחות מגרומה. והסורה סמניה ומניה סמניה וכל ההנדרות וכוח שני, כוח שני זה גרומה, הסורה סמניה זה גרומה. כל אלה הם גרומה, ואין כזה דבר בהלכה משהו שהוא פחות מגרומה. הדבר היחיד שהוא פחות מגרומה זה שבע על תעשה. כאשר אדם לא עשה כלום, או כאשר הוא עושה מעשה, הוא לא משפיע כלל על התוצאה, זה פחות מגרומה. אבל כל מי שעושה מעשה כלשהו, הוא באופן עקיף בכוח שני, בכוח שלישי, בכוח כוח ובסור הסמניה, לא חשוב איך, כל מי שעשה מעשה, ובאופן עקיף, שאין לייחס אליו את התוצאה, גרם תוצאה, שקוראו חזר גרומה, ומשום כך פטרו את הגרומה. ואף על פי שלפעמים אנחנו מוצאים שיש איסור בגרומה, זה משום שיש בעניינים האלה איסור בכל עניין באופן שאדם גרם לתוצאה בדרך כלשהי. וזה מתבטא גם בנזיקין וגם בשעס. כותב יגרמן בובה בסרחות בייס, גרומה בנזיקין פטור, אבל יש איסור, ואפילו איסור דיורייס. וזה לא פרק, כי אסור אדם לגרום נזק לחברו בדרך, בכל דרך שהוא. בהם באופן ישיר, בהם באופן עקיף, הרי הוא מצווה למנוע מחבר נזק, גם בקום ועשה. הוא צריך להציל את חברו מן ההפסד הממוני, כך נצטווינו במצווה שבס אביידה. הוא מצווה להציל אותו מצער גופני משום שנצטווינו ויהפתו לריח וכמוהו. ולכן אין פלא שאסור לגרום לאדם נזק אפילו בדרך גרומה. אבל אין פחות מגרום. אבל יש שתי הלכות בהלכה שבס שגרמו לרבים לשיבוש הזה, לחשוב שיש גרומה ויש משהו פחות מגרום. ומשום כך אנחנו צריכים להיכנס לגופן של הסוגיה. אז בשבס קוף חוף עומד בייס למדנו גרם כיבוי מותר. ולכן כאשר דליקה נופלת בבית, מותר לאדם לקחת קדים, למלא אותם במים, מסביב אותם מסביב לאש, בהנחה שהאש תגבר ותתפשט, והחום יעלה והכלים יישברו והמים יישפכו ויכבו את האש. זה שקראו חז"ל גרם כיבוי והתירו גרם כיבוי. ויאף על פי כן דעשה מרדכי, יחיד בין הראשונים, שהוא סבור שגרם כיבוי עשו מדרבנן ולא התירו אלא במוקם הפסד, אבל כשלא מדובר בהפסד, גם כיבוי אסור מדרבנן. הבייס יוסף, גם הוא נוטה כך בסמישי למדלת סיב חוב בייס. משום מה, הלכה הזו לא מצאה את מקומה בשולחן אורך, אבל הרמ"א כן מביא את שתסר מרדכי לחום. לא נכנס היום לסוגיה כללית, איך אנחנו מתייחסים למקרים שבהם הלכה מסוימת נמצאת בבייס יוסף ואנחנו לא מוצאים אותה בשולחן אורך. זה נושא נרחב ביותר שמצדיק שיעור בפני עצמו. ראש המדברים בסוגיה הזו זה החידו. לפחות בארבע מקומות או חמש מקומות בספריו, הוא נדרש לסוגיה הזו. שער סצ'ו בסיועי סופרים את סמחופטס, עוד פעם סמסמחטס, שער סצ'ו בסחיים שואר, חלק הראשון סמנון ג' מחזק ברוכי ירדי ממ"ז, ברכי יוסף אורחיים קופה לבשים בייס, כבר הזכרתי שש מקומות. הקידור עוסק בסוגיה הזו במקומות רבים. ויש בעצם מחלוקת בין הראשונים, לא בין הראשונים כמובן אלא בין האחרונים, כאשר יש סתירות בין בסיועי סף לשור הנוח. או הלכה שנמצאת בבסיא יוסף ונשמתה מן השולחן אורך. מי גובר על מי? השולחן אורך על הבסיא יוסף או בסיא יוסף על השולחן אורך? כאשר חיקרי לייב סבור, מחשובי הפוסקים הספרדים, חיקרי לייב סבור, שדברי הבסיא יוסף עיקר כנגד השולחן אורך, והחידור סבור שדברי השולחן אורך עיקר כנגד הבסיא יוסף. אז בהלכה הזו הבסיא יוסף שינה מדלת נראה ברור מדבריו שגם הוא פוסק שאין לה תהיו גם כיבוי אלא במקום הפסד, אבל שלא, הוא לא כתב הנחה הזו, אבל כך מוקדים רוב האחרונים, בפרט גדולי אשכנז, בעקבות הפסק של הרמ"א, שלא הוא התירו גרומת במלוכה, אלא במוקם הפסד בלבד. וכך נפסקה המלאכה, וכך מנהג לדעת רוב האחרונים, בעקבות הביס יויסה והרמ"א בסמנשיל המדל הסיב חוב בית. אלה שיש שני סעיפים מפורשים בשולחנוך שלא חייר משמע מהם, שאין כלל איסור בגרם הלוכה בשבס ומותר לגרום לכיווי בשבס אפילו שלא היא במוקם הפסד. זאת אומרת, ריש עין זין סין בית. שם כתוב שמותר לסגור דלת נגד המדורה. כשיש מדורה בבית שדולקת שמבארת מותר לסגור את הדלת. ומה הרבוסה? מה הרבוסה שמותר לסגור דלת כנגד המדורה? שתי הלכות מפורשות שם. באותו סיף, באותה הסוגיה. אף על פי שרוח מנשבת וכאשר הוא סוגר את הדלת הוא מונע כיבוי, אף על פי כן זה מותר. ויש שהוכיחו מסוגיה הזו שמניע המונע או הסורס המונע מותר, אין כאן ראיה כלל. מילתא דפשיטא שאדם שמונע כיבוי אש לא נחשב כמעביר. סך הכל הוא גורם להמשכיות של מצב קיים. איזה מלוך יש כאן? ההיתר הזה איננו משום שמותר לגרום למלוך בדרך כלשהי. ההיתר הוא לא גורם לשום מלוך. האש דולקת, כאשר הוא מונע כיבוי, ודאי שבכך הוא לא גרם לשום מלוך. הוא לא עשה מלאכה, הוא לא גרם מלאכה. הוא מנע מלאכה כאשר הוא מנע כיבוי האש על ידי הרוח. אבל יש שם מלאכה נוספת. הוא כמבוא שם במשמרור, אני חושב שזה סעיף קוד יהודה. כל עוד הרוח מהשבת, היא מבהירה את המדורה. וכאשר הוא סוגר את הדלת, והרוח שוב איננה מנשבת באש, המדורה קטנה ושקטה, האם בכך הוא נחשב מחבר. כי כיבוי זה לא רק כאשר אתה מחבר את האש לגמרי, גם כאשר אתה מוציא חומר בעירה ומקטין את האש, גם זה כיבוי, ואף על פי כן מותר לסגור את הדלת כנגד המגורה, אף על פי שלחר הוא גורם לאש שתקטן, ויש שהוכיחו מכאן, שגם כיבוי מותר אפילו שלא במוקם הפסד, כי שם לא מדובר במוקם הפסד. ומכאן יש מי שחשב להוכיח שיש משהו פחות מגרומה. את הגרומה לא התירו אלא במוקם הפסד, וכאן התירו אפילו שלא היה במוקם הפסד. מקור נוסף בהלכות יומטב, סמנטוף קי"ד סעיף בייס, שם כתוב שמותר לפתוח דלת כנגד הנר. אם הרוח לא מנשבת בשעת פתיחת הדלת, ובשעת פתיחת הדלת או החלום הוא לא גורם כיבוי, אף על פי שאחר כך זה מקום שהרוח נושבת באופן כללי ואחר כך יגרום כיבוי, אף על פי כן מותר. אם אין הרוח מנשבת בשעה שהוא פותח את הדלת והנר איננו נכבה מיד, מותר לפתוח את הדלת. שואל המגר אברון, זה הלא גרם כיבוי, ובסימן שינה מדלת בבואה שעשו גרם כיבוי אלא במוקם הפסד בלבד. כאן לא מדובר במוקם הפסד ואף על פי כן מותר. ולכן המגר אברון חולק על הדין הזה. והמשנה ברורה שבשבת מתוך קי"א מביא שיש מן האחרונים שחלקו בין שבת ליומטר. לא החמירו גורם כיבור אלא בשבת, משום ששבת, מלאך השבת זה קורס במיסס בייסן, אבל ביומטר זה רק בלה, ולכן לא החמירו כשיטס המרדכי אלא בשבת ולא ביומטר. מקום מקום, שתי המקורות האלה לכאורה מוכח מהם שהכירו גרם מלאך וגרם כיבור אפילו שלא במקום הפסד. סימן רשע עין זין ברוך השבת, סימן טוב קי"ד בהלכס יום. אולי אני הוסדיתי הביאור שונה לחלוטין. לא משום שהמקרים האלה זה פחות מגרומה ויש גרומה שיש בו חיוב או איסור ויש גרומה שאין בו איסור, לא, זאת טעות מוחלטת. וככלל גדול בדרכי התלמיד אני רוצה לומר באופן כללי, כאשר אנחנו עוסקים באיסור דרבנן, ואנחנו נדרשים לחלק בין סוגיה לסוגיה, בין דין לדין. כאשר אנחנו מדברים בדינים דאורייתא, בדרך כלל זה תלוי בהגדרות שלו, ובלמדנות ובדקדוק ובדקויות של הגדרות. כאשר מדובר בדרבנן, יותר מסתיו ורטלות, ולחלק בין דין לדין על פי מראה עיניים והתייחסותם של בני אדם. כי איסור דרבנן הם הלכות איסור. ולכן, באופן הזה ראו חכמים צורך להרחיק יסוד מן הבעל, ובאופן הזה לא ראו צורך להרחיק יסוד מן הבעל. אז בדרך כלל, כאשר אנחנו מחלקים בין דין לדין, בין חומר לכל בדרבנן, יותר מסתיו לחלק במציאות הדברים ובאופן התייחסותם של בני אדם למצבים מסוימים. ומשום כך נראה ברור בעיניי, מכיוון שמדובר בדרבנן. וגם יש סדר הבונן שהוא דעס יוחד של המרדכי, שאסרו גרם כיבור ולא התירו אלא במוגם הפסד. לא אסרו את הגרומה אלא בשני פונים. כאשר אדם מכוון לתוצאת המעשים, לתוצאת המלוכן, וכאשר יש זיקה בין המעשה לתוצאת העיני בני האדם. ולכן כאשר יש אש בבית, והוא שם קדים מלאים מים מזודים לאש, ברור לכל הצופה, לכל הרואה, שכוונתו לכבות את האש. ואכן זה כוונתו. כוונתו לכבות, וגם בעיני הצופה, אין סימה אחרת שאדם ימלא קדי מים וישים אותם במגע מסביב לאש. ומכיוון שיש זיקה בין המעשה לתוצאה, וזה כוונתו, אסרו את הגרומה ולא התירו, אלא במקום הפסד. אבל כאשר איננו מכוון לעשות מלאכה, וגם אם הוא מכוון לעשות מלאכה, אבל אין זיקה בעיני בני האדם בין המעשה למלאכה, ובאי גבלה, לא אסרו חכמים את הגרומה. ולכן בסימן ריש עין זין, כשלמדנו שמותר לסגור דלת כנגד המנורה, אף על פי שהמנורה שקטה וקטנה, פשוט מאוד, הוא לא מכוון להקטין את המנורה, הוא מכוון לסגור את הדלת ולסגור את החלון כדרכם של בני האדם. וגם בעיני הצופה אין שום קשר בין פלוני שסוגר את דלת ביתו או את חלון ביתו והעובדה שהמדורה תקטן. כך גם בסימן טוב קי"ד, כאשר שם מדובר במצב הפוך, הוא פותח דלת כנגד הנר, וגם שם יש אלף סיבות לפתוח דלת או לפתוח חלון ולא כדי לכבות את הנר. אמנם בלשון הרמ"א כתוב כדי לכבות את הנר, אבל לא תמיד כאשר כתוב כדי הכוונה שזה כוונתו. אבל גם אם נניח שזה כן כוונתו, אבל מכיוון שאין זיקה בפתיחת הדלת לכיבוי הנר. הנר לא נכבה מיד, ולכן זה לא מעשיו. והנר שנכבה לי אחר הזמן לא קשור לכל פתיחת הדלת. לכן כל כי הגבנה חכום הם לא אסרו את הגרון. ובכל אופן, ישנם תירוצים רבים ליישב את דברי הרמ"א ממקושס המגרנרו. מדוע בסימן טוב קי"ד הוא מתיר גם שלא במקום הפסד, וכאשר בסימן של"ד הוא מתיר רק במקום הפסד. או שנחלק בין שבת ויומטר, כדברי המשנה ברורה. או שנאמר שכאשר אין כוונה לכבות, ואין זיקה בין המעשה לתוצאה, לא אסרו חכמים את הגרומה. אלה שני הדרכים ליישב. סימן טוב קי"ד. בסימן רשע עין זין אין זיקה וגם אין כוונה. ולכן אין שום מקום בהתבסס על שתי המקורות האלה לחלק בין גרומה לגרומה ולחדש שיש גרומה שאין בה יסודה. והרמב"ן חוזר ואומר, במקום שחז"ל אסרו את הגרומה, אסרו כל דרך וכל אופן, וכל מעשה שגורם לתוצאה שהיא מלאכת שבס בכל דרך שהיא. כי אין כזה דבר בהלוכה שאדם עושה מעשה וגורם לתוצאה בסבוכס מגרומה. מכיוון שגרומה זה אפס, אין פחות מאפס. ואם חכומה בכל זאת, אסרו גרומה מדרבנן במקום שאין הפסד, אז בכל עניין ואופן, שאדם באופן מכוון גורם לתוצאה של מלוכה, הרי זה בכלל הסדרבון. מלבד כאשר אין לו כוונה, ומלבד כאשר בעיני בני האדם אין כל קשר, אין כל זיקה, ואין המעשה לתוצאת המלוכה. ולכן כל המכשירים, גם אם נניח שיש להם דין גרומה, אסורים מדרבון, מכיוון שהם מיועדים להביא לתוצאות המלוכה, ובוודאי שיש זיקה בין אדם שרוחץ על מתג והחשמל שידלק בעוד שניות מעטות, ומכיוון שזה כוונתו, הרי זה עושה דרבונו ככל גרם מלוכה ושבש שלא התירו אלו במוקם הרס. אז עד כאן הסברנו מדוע לדעתי מדובר ודאי בהסדרבונו, אבל קודם לוודאי שזה גם יסודי אולי, וזה מביא אותנו לשאלה אחרת מסוגיה גדולה של גרומה במלאכת שבס. סתירה שיש לכל ילד שתי סוגיות, שבס קוף חוף ומדווה, שם מדובר שגרם כימוי מותר. אבל כמה סתם חוקה, שם שלו חזל, סתירה בין שתי סוגיות, דין הנזיקין ודין השבס. ובהקדמה לשיעור היום, אמרתי שאנחנו מוצאים את הפטור של גרומה בשני התחומים הנ"ל, גרומה בנזיקין פוטר וגרם כיבוי פוטר בשבס. אז הגמרא שואלת בבבא קמא ס"א, בדין הנזיקין למדנו, הזוהיר ליבו ולמסו רוח פטור, אדם שמלבה את האש, וגם הרוח מלבה את האש, והוא מלבה את האש ביחד עם הרוח, ויחד על פי כן אם האש התפשטה בשפה בשדה חברו, הוא פטור ואיננו חייב משום נזקי אש. למה הזוהר ברוח מסייע סויחייב? מי שעושה מלאכת הזוהר והוא זורק לרוח תרובת של גרגירי חיטה והמוץ והפסולת, והרוח מעיפה את הפסולת הקלה וגרעיני החיטה הכבדים יותר נופלים בקומם, וכך היא דרכה של מלאכת הזוהר, וזוהר זה אחד מלאכת הזמלוכס. שאלו חז"ל, מה בין הזוהר והרוח מסייעת וישחי ושבס למי שמרבה את האש בעזרת הרוח של פוטו בנזיקין? ארבעה תירוסים יש בגמרא של גדול המרואה. התירוס האחרון זה רבאשי, שען השבס למלאכס מוכשר לסעשותו. מפרש רש"י, כימן שנעשס מחשבתו חייב. שם כתוב חייב. כי זוהר זה אחד מלאכס מלאכס, זה לא מסדר הבומן, זה חיוב קטס ומיסס בייסד. אומר רש"י, שבס שונה מנזיקין, ושבס יש לנו כלל אחר. כן שנעשס מחשבתו, אף על פי שבדינים אחרים זה מוגדר כגרומה. ושבס גם הגרומה חייב כאשר נעשס מחשבתו. ושואלים האחרונה אם הרוגה בשבס קוף חוף ומדווייס בגרם כינוי נעשס מחשבתו, לא הייתה לו שום כוונה אחרת כאשר הוא שם כלים מלאים מים מסביב לאש. רק לגרום כיבוי, נעשה סמחשבתא, ויחד מכן, שם כתוב מותר וכאן כתוב חי. למרבה הפלא, הראשונים לא שאלו שאלה הזו. אבל אחרונים דנים בה בהרחוב. ואחד הכללים הגדולים שאני מלמד תמיד את תלמידיי, כאשר יש קושייה גדולה, ואף אחד מהראשונים לא שואל קושייה הזו, התירוץ לא יכול להיות מורכב. מסקנה חייבת להיות. שהתשובה כל כך פשוטה, שרשויים נראו בכך קושי אחר, אין הסבר. למה רש"י בבעלי התוסס, והרמב"ן ברשב"א, והריטב"א והר"ן, אלה שפתחו לפנינו שער היורו בכל סוגיה בש"ס, ואף אחד לא שואל שאלה זו. כנראה שהתשובה אמורה להיות פשוטה. אבל לכאורה מדובר בסתירה גדולה. ארבעה דרכים נאמרו ליישב סתירה זו. זרע אמס. חלק א' סממן דעת, זרע אמס היה מגדולי ספרד. זרע אמס אומר שיש הבדל בין זרע ורוח מסייסוי, שהמלוכה נעשית תכף למעשה האדם. בחיי גבנה זה מלך עצמו שבס, והוא חייב. גרם כיבוי, המלוכת יעשה רק כעבור זמן. הוא שם קדים מסביב לאש, אבל ייקח זמן בהפרח. האש תגבר, תתפשט, החולת עליה, כלים ישברו במוקדם ובמאוחר, המים ישפקו ויחברו את האש. ומכיוון שיש פרק זמן בין עשיית האדם לתוצאת המלאכה, וחייה אגב נגרם כיבוי מותר. והסתמך לדברי האמס, כל מי שעושה דברי גרומה, מנצל את הזמן. אז באופן טכנולוגי מביאים שאדם לוחץ איפה שהוא אמור ללחוץ, ועובר חלקיק של שתי שנייה, שנייה, שתי שניות, חמש שניות, 10 שניות עד שהחשמל ידלק, והם מתבססים על זה לאמס לומר, זה גרומה מותרת, וזה לא מלאכס מרשבס. דרך שנייה כותב אחי עזר, חי מוי זה חלק עם עושים זמח. ואחי עזר מחלק בין מי שעושה מלאכה באופן ראוי ותקין ושכיח למי שעושה מעשה שהוא משונה ולא ראוי ולא תקין ולא מקובל. ולכן זורי ברוח מסייס, אוי, כך זורים, כך זורים גם בימות החול. ואף על פי שזה גרומה, כי הוא רק מנצל את הרוח, הוא חייב, זה מה רצון שרץ. אבל כאשר אדם בימות החול רוצה לחבות את האש, הוא מביא צינור מים, הוא לוקח דלי ושופך על גבי אש, זה לא דרך לחבות אש בתוך הבית, להביא 50 כלים, למלא אותם במים, בעבודת פרח ולסוף, שימו אותם מסביב, וחצי בית יסרף ו50 כלים יישברו. זה לא דרך מקובלת בתקינה וראויה לעשות כיבוי, ולכן זה לא מוגדר כמלך מחשב. זה דרכו של אחיאז. והמקילים במכשירי גרומה גם פה רוצים לטעון, מכיוון שמדובר במכשיר שונה ממה שעושים בימות החול. בימות החול לא השתמשו במכשיר הזה, הוא מתוכנן לתחיל רק לשבס, ולכן זה לא מלכס מחשבס. דרך שלישית של שלטה גבוהם, שבס קוף חוף, שלטה גבוהם מעריף, פרק ט' זיים ממסכת שבס. שלטה גבוהם לא מקשה את הקושיה, הוא לא מביא את הסוגיה בבוא וכמה לסמך, אבל מתוך בהם למדנו מה הייתה הבנתו לחלק בין שתי הסוגיות. אז שלטה גבוהם רבים טועים לחשוב שהיה מן הראשונים. הוא נראה כמו רשם כי הוא שתכל לצידו של הריף, ולכן זה בדרך כלל מקום ששמור לראשונים, אבל הוא לא היה מן הראשונים. הוא היה גדול וקדום בזמן, בן דורו של רבי יוסף לפני 500 שנה, אבל בכל מקום יש משקל רב בדבריו. אף על פי שכאן הוא אומר חידוש כל כך גדול, בניגוד לכל יתר הראשונים והפויסים. ושלטה גבוהם אומר שלא התירו גרם כיבוי, אלא כאשר אין כוונתו לחבות, כוונתו רק למנוע התפשטות האש, אבל לא לחבות את האש הקיים. הוא מתכוון למנוע התפשטות של האש מעבר לחומה שהוא בנה של הכלים המלאים מים, אבל אילו כוונתה איתו הייתה לחבות את האש, לא התירו את גרם כיבוי. אני חושב שמן הסתם הוא הגיע למסקנה הזו כתוצאה מהסוגים בו וכמה דרסם. עכשיו כתוב שאם נעשה את מה שאהבתו, יש איסור גמור בגרומה, ולכן כך הוא מפרש את הסוגיה בשבס ובחוף. יש משקל בדבריו. דרך רביעית, שאינני יודע מי אומר אותו מפורשות, אבל כך כתבתי במכסו של הדבורים, אולי סימן יוצאי, כך כמדומה. שם פלפלתי בעיקר בסוגיה סגמור בשבס דף ממזיין ובדברי הריטבו שלנו. ומה שכתבתי, וכך למדתי מתוך דברי הריטבו. כל הסוגיה בבוא וכמה עוסקת בקושיה שבין דין הנזיקין לדין השבס, בדין הנזיקין גופה, שאלו הראשונים. מה בין גרומה בנזיקין שפתור לדין הדרמי שחייב לרמי הרבלוכי כמויסו? מה בין גרומי שחייב לגרומי שפטור? והראשונים, בכמה מקומות, בעיקר בבובה מסכו, בייס כתבו דרכים של יושב. ויש מן הראשונים שחלקו בין מי שעושה מעשה והתוצאה ודאית נגזרת מראש על צד הבעליים, לזה קראו חז"ל גרמי והוא חייב, כאשר תוצאה מסופקת ולא בהכרח בואו תבואו, זה גרום המנזיקין שפטור. וכאין זה למדתי מדברי הרית, וזה ההבדל בין גרם כיבוי שמותר לזורף הרוח מסייעת לאישה הזו. כי הזורף הרוח מסייעת לו כשיש רוח, אין ספק, זה התוצאה. זה טבעו של עולם. ולכן בחיי גם יש איזה דיורייסה. גרם כיבוי, מי יודע, יש כמה בתנא ספקות. לפעמים האש לא מתפשטת. לפעמים האש תתפשט והכלים לא יישברו. מכיוון שהתוצאה איננה נגזרת בהכרח מראש, גרם כיבוי מותר. אלה ארבעת הדרכים לחלק בין המבואות בו וכמה דבסך. שאם זה כוונתו, יש איזה דיורייסה בגרומה, או בין המבואה בשב שקופוף, שם כתוב שגרומה מותרת לכתחילו. לכתחילו? במוקם הפסק, לשיר הסמוד אחד, לשאר ושואל, אפילו שלא היו במוקם הפסק. ואני חושב שמכשירי הגרומה, כולל הקושר סוויץ' לפי כל ארבעת הדרכים, יש בו איסר דיורייס. לפי של זה גבוהים, הלא זה כל כוונתו, להדליק את החשמל. לדרכי, הלא התוצאה נגזרת על צד הבעלי. אז אחד החידושים של הקושר סוויץ', הם טוענים שזה לא בעלי. לא בעלי. אבל כפי שאתם משערים, בכמה אחוזים זה לא יקרה? גם 10% לא יצליחו למכור אפילו מכשיר אחד. 5% לא יצליחו למכור אפילו מכשיר אחד. 1 ב-10,000, לפי חישובים מתמטיים, זה לא ידרק. שטות לחשוב שבגלל נתון סטטיסטי לא משמעותי, זה משנה את הגדר של מלאכס מחשבס. מלאכס מחשבס, בדרך שלמדתי מדברי הריטבו, זה כאשר יש. סיכוי או חשש סביר שהתוצאה לא יקרה, אבל בגלל נתון סטטיסטי מתמטי שהם מקווים שלעולם לא יקרה, כמובן, כי אחרת לא יצליחו לשווק את המוצר, זה לא משנה כלל והלוך. ואני סבור שזה גם לא קשור לזרע אמס. כל האחרונים, כל אחד בסגנונו ובדרכו, מה באו להסביר? מתי אפשר להגדיר את זה כמלאכס מחשבס, מלאכס אומן, ומתי התוצאה נחשבת כתוצאה מקרית ולא ראויה? אז הזרע אמס מדבר על מה שיקרה לאחר הזמן בתהליך טבעי, תהליך שיש בו שלב אחרי שלב, וזה זמן ניכר, אבל כאשר אנחנו מנצלים טכנולוגיה מתקדמת ומשוכללת, לדחות באופן מלאכותי את התוצאה בשניות או אפילו בדקות. ברור בעיניי שזה לא דומה לזרע אמס, וזה ודאי נחשב מלאכס מחשבס. ולכן אני סבור שזה גם לא קשור לאחיעזר. אחיעזר מדבר על מלאכה שעושים שלא בדרך ראויה ותקינה. כאן מדובר בטכנולוגיה. מתג זה מתג, מתג הזה הוא מתג אחר, אבל מדובר בטכנולוגיה משוכללת. אלא שדי כדי לעקוף את החשש של מלאכס שבס, אז כלל לא חשוב אם ישתמשו במתג הזה באמצע השבוע או לא. מתג זה מתג. באמצע השבוע לא ישתמשו בו משום שלא רוצים להמתין אפילו 3 שניות עד שידלק האור. אבל ברור בעיניי שזה מלאכס משה. ולכן אני חושב שבמכשיר הזה ובכל יתר מכשירי הגרומה יש שש מלאכה דאורייתא, ובוודאי שיש איזה דרבנן ראשית הסרמו ורב הפוסקים שלא התירו גרומה אלא דרמוקרים אפסק. ישאל השואל, אז מדוע בכל זאת אני חושב שבבתי חולים ובמוסדות אחרים שעיסוקם בעיקר בפיקוח מסתומות צבא, כמו המשטרה, אני כן ממליץ להכניס את המכשירים האלה, בגלל 2 סיבות. בכל זאת, יש מקום לדון לכולם. מה המקום לדון לכולם? כי בכל עיקרא סוגיה שגמור בו בבא קמא, יש מחלוקת רש"י והרש"ש, ולרש"ש יש הבנה אחרת בכל הסוגיה שם, בדברי רש"ש. הרש"ש מפרש את דברי רש"י, לא דברי רש"י, אלא דברי רב אשי, מלאכת משה וסרסר תוארו, שחז"ל כלל לא נותנים פה גדר כללי בהלכה שבת, בדין הגרון ובשבת. הרש"ש מפרש זורה שונה מכל יתר מלאכת שבת, משום שזה דרכו של הזוהר. הזוהר תמיד מנצל את הרוח, אין דרך אחרת. כל עוד האדם לא המציא מכונות חשמליות או מכניות, אבל בימי קדם זהו מלאכת הזוהר, אין דרך אחרת. לעולם הזוהר מנצל את הרוח כדי להשיג את מבוקשו, את התוצאה, ולכן בהוכת חי ורחמון. ורב אשי כלל לא מחדש גדר כללי בדין הגרום ובשבת, הוא רק בא לחלק במלאכת הזוהר שחי ואף על פי שהוא מנצל את הרוח ורוח מסע יסוי, לליבו ולמסר רוח בדין המזיק. כי באש אדם יכול להדליק את האש בלי סיוע של הרוח, מה שאין כן במלאכת הזוהר. לפי פירושו של הראש בבבא קמא דף סמך, אין לנו כל יסוד להניח שיש גרומה שחייב מנתו, אלא אין כזה דבר. כשחז"ל התירו את הגרומה, התירו את הגרומה. רק לפי פירוש רש"י יש לנו מקור בבבא קמא דף סמך לחדש שכאשר נעשה סמך שבתוי, יש איזה דאורייתא בגרומה. לפי פירושו של הראש אין מקום לכל החידוש הזה. לפי פירושו של הראש, אין כוונת רבה שיהיה לו חלק מהמלאכת הזוהר, שזה דרכו וזה מהותו, ובו חי ורחמונה, לכל שער רומה ושרץ. ולכן, לכתחילה ולילה אנחנו צריכים לחשוש לשיטת רש"י. אבל כאשר אנחנו עוסקים בספק פיקוח נפש, ואין מנוס מאשר לעשות מה שצריך לעשות, ודאי שראוי למזער את האיסור, את החשש איסור ולהתאים, ולפי שיטת הראש יש מקום להתיר כל גרומה במלוך. ואיסור דרבנן ודאי צריך לחשוש כאשר מדובר בספק פיקוח נפש. סיבה השנייה שאני חושב שבכל זאת יש צעד להקל. אמרתי ארבע פירושים שיש בדברי האחרונים ליישב את הספירה שבין שתי הסוגיות בבבא קמא ושבת. אבל אי בדידי איטליה, הייתי אומר פירוש חמישי. ומכיוון שבדברי האחרונים עסקינן, ניתנה הרשות. דברי הראשונים חקוקים בסלע בעת באזל ואופרס. אבל כאשר מדובר בדברי האחרונים, ניתנה הרשות. ואי בדידי איטליה, הייתי אומר פירוש חמישי בשונה מארבעת הפירושים הראשונים. ואני הייתי מפרש את דברי רש"י מעין הרחבה של דברי הראש. הראש אומר שכל הכוונה להסביר מדוע זוהר חייב ברוח מסרסור. ואני מפרש גם את דברי רש"י בכל המלאכות. כאשר אדם מנצל כוח טבעי קיים, זה לא מוגדר כגרומה. בהלכי שבת זה מוגדר כעשייה ממש. ולכן זה לא מחייב את הגרומה, זה מגדיר מלאכת השבת שונים משאר דיני תורה, משום שבשאר הזמן הזה שבת לא זוכר. ואמרתי לפני שנים שיעור גדול על עצם הגדר של מלאכת מחשבת. שיעור הזה אמרתי כמה וכמה פעמים. אחת הפעמים הראשונות אמרתי את זה בישיבה סלייקוד, והיה מעמד גדול מאוד של אלפי בני תורה. אמרתי שמלאכת מחשבת מחדש 24 דינים שונים שלא דומים זה לזה. 24 גדרים והלכות בהלכה שבת ידענו מצמד המילים מעצם המגדרה של מלאכת מחשבת. מקצתם לפטור, מקצתם לחיוב. ומלאכת מחשבת פירושו, כפי שמתרגם אונקלוס בפרשס ויקר, וכך גם רש"י בבית סדף יהודיון. זה לא מלשון מחשבה. אני רגיל לומר מלאכת מחשבת, כי ככה למדתי בחיידור. ולצערי אני לא כל כך בקי בדקדוק, אבל ההגייה הנכונה זה לא מלאכס מחשבס, אלא מלאכס מחשבס, והכוונה למלאכת האומן, אבילס ומאבנס, כך מפרק הקלוס, לא מלאכה שנעשה במחשבה, אלא מלאכת האומן, ומלאכת האומן מתאפיינת בדרכים רבות. הגדרה יש רק אחד, אבל מאפיינים יש רבים. וכתבתי שם, מלאכת האומן דווקא מתאפיין בניצול כוחות הטבע להשיג את מבוקשו. מאז שהאדם התחיל לחשוב והוא חיפש מקורות אנרגיה, הוא ניצל את כוחות הטבע, תחנות הרוח ותחנות המים, והזויר והרוח נשא יסוי, ולכן במלאכס מחשבס, כאשר אדם מנצל כוח טבעי קיים מידי, זה לא מוגדר כדרור. בנזיקן זה מוגדר כדרור, אבל בערך השבס שכתוב במלאכס מחשבס זה מייסר ולא דרור. ואם זה הפירוש, ברשי, בו בכמה דרסה משוב, אין לנו מקור, וחייב את הקור. ואם אכן לא מדובר בכוח טבעי, אלא בגרום שהוא מעשה ידי אדם, אין לנו מקור להניח שיש לי סביורי זה בכל גרום שהוא. ולכן, כאשר אין מנוס מעשי הסמלוכה, עדיף לעשות אותו עם מכשירי הגרום. אבל ודאי שאין מקום לעשות כך לחלקל כשאין צריך פיקוח נפש. כי אני לא הייתי ממליץ לסמוך על המנחסו שלו, כאשר מולו עומדים האחי עזר וזרע אמס ושוט לגבוי למדרבים אחרים. וכמו כן אנחנו צריכים לחשוב של שיטסרה שהיא נגד הראש. אבל כאשר בפיקוח נפש עסקינן, הפילוסופית פיקוח נפש, עדיף להשתמש בכלים האלה. אבל כאשר אין נגיעה של פיקוח נפש, אני חושב שאין מקום להקל אפילו לא יכול להישאר בסדר. אפילו לא יכול לשאיר בסקונה, אין מקום להכר במכשירי הגרומה, כי יש בהם חשש גמור לדיורייסר, וקורם לוודאי שיש במסדר רבון לשיט הסרמו. אבל לשיט הסרמו הקלו במוקם הפסד, וגם במוקם צער. ולכן, אילו היינו מניחים שדבר במסדר רבון, היה מקום להכר גם במוקם צער גדול וניכר, כמו שכן הוא במוקם הסד, אבל אם בחשש דיורייס הסגירן, אי אפשר להכיר. אז יחזרו וישאלו, אבל אם מדובר בסופי פיקוח נפש, למה צריך בכלל לחפש קולס? סופי פיקוח נפש, אפילו סבק סבק של פיקוח נפש לא יחכה כל התואר כולו. זה נכון שסבק סבק של פיקוח נפש מתיר את הכל, אבל גם בפיקוח נפש צריך זהירות יתרה. ואני רוצה לציין שתי תשובות שאנחנו רוצים בתור מסדש. מנסתם רבים שמקשיבים לשיעור הזה, שיושבים כאן. זוכרים את דברי הרמב"ם עושים שינה מדלת. מי שקרא את השבת צריך 40 צומות לכפר עוון. ואנחנו מוצאים בכמה וכמה מקורות בשולחן ערוך, שכאשר אדם נכשל הוא צריך צומות לכפר עוון, דרך חזקיה עם נסח, הלכס נדה קוף פי ה' והלכסה בשין למדה. כותב שם במשנה ברורי שהוא מדבר אפילו במי שחיל השבס בשויקק, ואני מתקשה מאוד בדברי המשנה ברורי. כי המקור של ההלכה הזו מביא דעה כמו יש שתי תשובס כתוב לסדה שנסימן מונהי וסימן סבא ושם לא מדובר בשויקק. אמנם זו מסדה שמדבר על מי שבור איש הנידה בשויקק, אבל זה דיורייס, משנה ברורי כותב הסדרבונו בשויקק. תומס הדשן בשתי תשובות מדבר על שני מצבים, ובשניהם אנשים חיירו שבס מחשש סכנה. סמנון ה' מדובר באנשים שברחו מן הסכנה, ופלוני יצא חוץ ליהוד בייז מיל, שזה תחום אין דיורייסי. כותב תומס הדשן, אף על פי שהוא חשש מן הסכנה, אבל כנראה שלא היה סכנה גמורה, ולא היה צורך לברוח כל כך. רחוק חוץ מיהוד בייזמל, ולכן תומס הדשן כותב שהוא צריך תיקוני תשובה בכפרה. ובסימן סמך מדובר בשעת חירום, ואנשים חששו מההתקפה, ומת אש, ולכן חפרו מחילות וחפירות, ובנו חומות כדי להגן מפני אש. ותומס הדשן אומר שהוא חושש שהפליגו יותר מדי, ולא היה צורך בחילות המסקופת מרחב והמוני. בתשח, במלחמת השחרור, גדול ירושלים עסקים בדיוק בשאלה הזו. האם מותר לחפור שוחות בשבס, מחשש של התקפת אויבים? ואז כל גדול ירושלים, בכללם רבי יוסף חיים זוננפלד, התירו לעבוד בשבת. אבל תומס הדשן כותב בסימן סמך, לא היה צורך בעבודה כה רבה, במלוך הסדיורייסה, ולכן שם הוא גם כותב שצריך תיקוני תשובה. ישנם גופים גדולים בזמננו, שעיקר עבודתם בפיקוח נפש, אבל בלתי אפשרי לחלוטין לצמצם ולהתבונן בכל עשייה, וכל עשייה אם יש בו צד פיקוח נפש שלו. וברור כשמש שבבית חולים או בצבא, אם נרצה להגביל כל מעשה ומעשה וכל שיחת טלפון לדיון ולשאלת רב, אם יש פה פיקוח נפש או אין פה פיקוח נפש, במוקדם או במאוחר אנשים ישלמו בחייהם. ולכן אין מנוס בגופים כל כך גדולים לאפשר זרימה טבעית ועבודה שוטפת, ויש לפחות ספק של פיקוח נפש, אבל מאידך גיסא, להתיר את הרצועה ולחילול שבת נרחב, ולכן אני חושב גופים כאלה כמה שאפשר להכניס גרומה ועוד גרומה ועוד גרומה, יש בזה תיקון גדול. ולכן אני מבחין במצב שבו אנחנו בכל זאת נוגעים בסחורס נפושס ובצורס הנפש, שם ראוי להשתמש במכשירים האלה משתי הסיבות שאמרתי קודם, אבל כאשר לא מדובר בנגיעה לצורס נפושס ובשש סכנה, יש לחשוש לאיסי דיברייסה ואין מקום להקל. ומכאן אנחנו מגיעים לקושי סוויש. גופים רבים עסקו במכשירים כאלה גם עד היום. ולפני 30 שנה בעידודו של מורן ושלום הזעם. אבל פעם ראשונה שיצאו בפרסום גדול ברעשני, כאילו זה מותר לכתחילה. ובזה יש חומרה יותר. אז אחרי שאמרתי את הנר, אני הזדהיתי שיש חשש גומה בדיורייס, אני רוצה קצת לדבר גם על הסקופס הטוילת. אינני ידוע כמי שנמנה עם המחמירים. אני מקווה שאני לא ידוע כמקל, אני לא חושב שאני מקל, אני לא חושב שאני מחמיר, אני חושב שאני דן בכל עניין לגופו, לפי יסוי לסהרלוך. אבל אני לא ידוע כמחמיר, ואחד היסודות אני כותב ואומר פעמים רבות שאין בידינו לגזור גזרות חדשות. אין בידינו לגזור גזרות, חזר גזרו גזרות ותקנו תקנות. ואף על פי כן אני חושב שכל בית דין וכל גדול יסוד וכל דור שהוא, ודאי מותר עליהם למגדר מילתא. ובכל דור ודור צריך לפניהם. ביסוידס היהדוס מה ראוי ומה פסוק. והיהדוס מושתתת ועומדת לא רק על רגל אחד, על ההלוכה, אלא על שני יסודות ושני רגליים. לא על ההלוכה לבדה יחיה העם, אלא ההלוכה הרצופה מכאן, והמסוירס והמינד מאידך. ולפני 200 שנה, כשהתחיל המאבק הגדול בין המשכילים הרפורמיסטים וגדלי היסטוריה, הוויכוחים הראשונים לא היו ההלכה. אחד התיקונים במרכאות הראשונים שהציעו זה נעבור להתפעל בלשון לעז, בלשונות אחרים. משנה מפורשת, סוגיה מפורשת, הלכה מפורשת שמותר להתפלל בכל השעון. אבל גדול ישראל ראו את המגמה. זה לא היה שאלה הלכתית על פלוני אלמוני שרצה להתפלל בכל לשון. רב נחמן מברסלב אמר לחסידיו לפנות לקודש ברוך הוא ולדבר אליו ביידיש, ודאי שמותר להתפלל בכל לשון. אבל המגמה הייתה לשנות את המקובלות ולהידמות לאחרים, ולכן דבר ליסוד עשו מטרפלס להתפלל מלשון אחרות. הציעו להעביר את העמוד של החזן מן המזדח לאמצע בית הכנסת, בטענה מאוד הגיונית, הציבור ישתתף הרבה יותר טוב בתפילה, וירקתי הביסמדש לא כל כך שומעים. וכשיראו את החזן והוא יעמוד במרכז, וכולם יראו אותו, וכולם ישתתפו הרבה יותר יפה בתפילה. אין בכך איסור. מעיקר הדין לא משנה איפה החזן עומד, אבל גדול איסור ידעו מה המגמה. ולכן התנגדו בכל תוקף, וכך בכל דור. וכאשר באים להשתחרר מעולה של השבת, ואומרים ששבת יכולה להיראות אחרת, אנחנו לא רוצים ששבת תיראה אחרת. אנחנו רוצים ששבת תיראה כפי שהיא נראתה עד היום. זה 120 שנה מאז שהחשמל חדרה לכל בית ובית. 120 שנה של פלפול, מה בדיוק האיסור לסגור מגל חשמלי בשבת? אז גדול יסור עד החזון איש, דיברו על מוילד. חזון איש בא עם חידוש עצום, בוא הנה. אני הקטן, כתבתי במחסו של חלק ערב, סמל המדל, למד בייס, למד גימן במערכת של שורות את הנדל, אני הסתתי לפי הירושלמי, שמדובר במעקה בפרש. אפשר לפרפל ולפקפק בכל אחד מן הדרכים הללו. בידוע כמה רב חיים זלמן העוריך בדברי החזון איש לגבי בוינה. אבל מי שיקום היום ויאמר שאולי אין איסור להדליק חשמל בשבת, הוא יציא עצמו מהכלל. האור השולחן הרבה פעמים משתמש בביטוי שחביב עליי. כאילו בסקול יצא מן השמיים. זאת סביונה, זאת מותה, זה דרכה של שבת. ואי אפשר לשנות מן המקובלות. ואנחנו לא רוצים שהשבת תיראה אחרת. אז כל עוד עסקים בכל אלה שאין בסכונה, בכל אלה שיש בסכונה, בבית חולים, בצבא, החרשנו, ניחא. אבל כאשר באים לשכנע שאפשר להדליק חשמל בשבת, זו מגמה מסוכנת ביותר. אבל לא רק מצד השקוף, אני חושב שגם פה, מצד עיקר הדין, צריך לפחות את הדברים בכל תוקף. משתי סיבות. כותב הרמב"ן בפרשס יסוי, מצווס עשה של שבו סוין בשבס, חידש הרמב"ן חידוש גדול. המלאכות, למה תסמלוכוס נעשו בלעב? האמר והתורך נעשו בעשה. וכאשר נצטווינו על השבו סוין בשבס ולמען ינוח, נאסר על האדם העמל והתורך גם אם הוא לא יעבור על אף אחד מלמד עצמו לא חשבס. במגד משנה פרק חוף עליו, הלוך עליו ברמב״ם אומר שזה גם זה עשרה. אני פרפלתי אולי כמלה אחרת ברמב״ם, אבל כך כותב הרמב״ם. והריטבו בראש השון הלמד בייס כותב, מרגוליס טויבה שביודינו מטורוסו של אבינו הרמב״ם. ואח סמסוי, מצ'וליס חסמסוי וחלק באופסם וקוף צדיקי, הוא מרחיב את הרמב״ם. כך סמסוי כבר אומר, מי שפותח חנות בשבס, הוא יושב בחנות. הוא לא תורח והוא לא עמל, אבל הוא עובר על איסר דיורייסר של שבוסות. ואך סמסוי ולמד מתוך דברי הרמב״ן, שהפיכת השבת לחול, יש בו איסר דיורייסר טיפול מיצס עשי של שבוסות. לא רק העמל והתורח, אלא החילול של שבת, הפיך השבס לחול. ומכיוון ששבס אסור לנו לעשות במסחר, פלוני רק יושב בחנות, גויים עושים את הכל, לא עושה שום דבר. יושב בחנות, חצי יום לומד משנייס, חצי יום אומר תהילים. ועבר על איסר דיורייסר של שבוסר, כך כותב הסמסור. והוא הדין בנידון נידה. היום זה כושר סוויץ', מחר זה כושר קר, ומחורתיים זה כושר לא יודע מה. ושבתם לראיסם שאין בין צדק לרושר ואין בין עובד אלוקים לאשר לא יעבודם. זה ידיק את החשמל במתג זה וזה במתג אחר. זה יסע ברכב זה וזה יסע ברכב אחר, ונמצא שבס כחול. כי אין גבול לטכנולוגיה. טכנולוגיה נוכל לעשות הכל, כל דבר שאנחנו עושים בחול, יעשו בשבס. ומחר יהיו סיגריות, שירות לשעס. אני סבור שאסור להשן גם לי ואין לי סוחר על זה. להפוך שעס לחויר, לפי הסמסוי כזה של יורס. ואני חושב שיש לזה מקור גם בדברי הרמבה. הרמבה פרק חוב ד' הלוכיות גמור מסביר למה חזר עשו טלטול מוקצה. ורמבה כותב שלוש ספרות. ספרה אחת כותב הרמבה, לא כל אחד בניי שבונה בתים במלאכי זבוינם. לא כל אחד חקלאי שזורע וחורש. בחזר רצו שיש שביס ניכרס לכל. שיהיה משהו שמאחד את כל שומרי שבת. שיהיה משהו בבית היהודי שהוא שביס הניכרס לכל. למה תס מלוכס אמרו חזר אין בהם די? כי רוב האנשים לא עוסקים בבנייה או בהפשטה של אורות של בהמות או במלאכת האפייה, ולכן גזרו על המוקצה כדי שישריסה ניכרס לכל. למדנו בדברי הרמב״ם שזה רצון חזר שיהיה משהו שישריסה ניכרס לכל, שהבית היהודי יתאפיין בשביסה ושבס, ששבס יהיה שונה מימות החול, ולכן גזרו על המוקצה. אם נלך בדרכם של אלה, דבר היחיד שיאפיין את השבס יהיה השטריים על החסידים. מה יעשו כל אלה שלא רובשים שטריים? אולי נפסוק שחייבים ללבוש שטריים ובשבס כדי שיש שביסה ניכרס לכל. ולכן חוץ ממה שאמרנו בחלק הראשון של השיעור, שלדעתי יש חשש דיורייס בגרם הלוכה ושבס, יש לדחות את הרעיון הזה מקור דברי הרמב״ם של שביסה ניכרס לכל, ולפי אחסם סויפו, אם נלך בדרך הזו זה איסה דיורייס של חילון של השבת. ולכן, אנחנו להם מישראל. אנחנו מחבבים את השבת בדיוק כפי שראינו אותה בבית של אמנו ואבותינו. אנחנו מחבבים את השבת כפי שראינו אותה אצל הסבים והסבתות. אנחנו אוהבים את השבת כפי שהיא, ואין שום צורך לשנות אותה. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשו את השבת לדברי סום בורי ישראל. אמרתי פעם, וכך כתוב בזמיר השבת מנחס אושר. מכל 25 ספרים שחיברתי, אני מאוד מחבר את כולם, אבל את הספר האחרון שיצא לו לפני 7 חודשים, זמיר השבת, ושם כתבתי בו, ושומרו בני ישראל את השבת, לעשו את השבת לדברי סום בורי ישראל. נכון היה צריך כתוב, היה צריך להיות כתוב, ושומרו בני ישראל את השבת לדברי סום, לעשות את השבת בלי סויבה. ושומרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדברי סום בלי סויבה. לכאורה הניסוח הנכון היה צריך להיות, ושומרו בני ישראל את השבת לדברי סום, לעשות את השבת בלי סויבה. לדיון. ושומרו זה לאו, לעשות זה מצווה עשה. כוסר הרמב"ן בפרשת יתרו, מה בין לא תעשה לעשה? מצוות לא תעשה נובעים ממידת היראה. כאשר אנחנו יראים, לא רוצים להכעיס, יראים להרגיז. אז מצוות לא תעשה יוצאים ממידת היראה, בגלל שאנחנו יראים מן הקדוש ברוך הוא, לא נעבור על רצונו. אבל מצוות העשה, מסביר הרמב"ן, יוצאים ממצווה זו אהבה. כאשר אתה אוהב, אתה רוצה לתת אתה רוצה לשמח, אתה רוצה לגרום נחס רוח. ולכן מצוות העשה שכולם קום ועשה מושתתים על מיד עשו אהבו. ושאמרו בני ישראל עשה שבס לדור אותם, אם אנחנו עושים להבטיח שבס, לא רק לנו, אלא לזרענו ולזרע זרענו. אם אנחנו עושים להבטיח את השבס לעתיד, השבס שלנו צריך להיות באהבו, ולא רק בירו. הרבה פעמים אמרתי על ברכס התואר. והרעבנו אשר אלוקינו, אז דברי תורה שלו בפינו, ונהי אנחנו בצעצורי נקולוני, יודי שמח ולום בסרוס, אנחנו נשמע. לא מצוי בברכה אחת שתי בקשות שונות. וכאן יש שתי בקשות שונות. והרעבנו אשר אלוקינו, אז דברי תורה שלו בפינו, אחר כך מתפללים שגם זרינו וזרע זרינו, צעצורינו, יצעצורי צעצורינו, כולם יולום די תואר. ואני אומר, זה לא שתי בקשות. שתי צדדים שלא יישר המטבע, כי רק אם נזכר לבהר רבנו. רק אם הילדים שלנו יראו אהב הסתורו, הוא משיג הסתורו. רק אם הילדים שלנו יראו אבא, שסס ושמח ומשתשע בדברי תואר, גם הם ירצו ללכת בעקבותינו. ולכן אני כל כך מרבה לדבר על שמחה סתוירה ושמחה סמיצרה ושמחה של הבית היהודי. מהי של בן תוירה צריך להיות הבית המאושר והשמח ביותר שיש בעולם. רק ככה נוכל להבטיח שגם הילדים שלנו ירצו לקחת חבל בשמחה גדולה הזו. ולכן רק אם נזכה לב, הרבנו אשר אלוקינו, אז דברי תורוסקו בפינו, נוכל לצפות שנהיה אנחנו בצעצורינו, בצעצורי, צעצורינו כולם, יוי שומך ולנדס ולסר. וכי יוי צו בדובר בשבס. ושאמרו בני אסור עשה שבס במיד עשה ירו, ולא תעשה, לעשות את השבס במיד עשה אהבו, רק אז יהיה לדיירי סר, ריתו. אז צריך לחבב את השבס, לאהוב אותה, לשמוח בה, ולא לחפש דרכים להשתחרר ממנה ולהפוך אותה לחוק. אם בני ישראל משמרים את השבס, השבת שומר עליהם. ואילו ישראל משמרים שתי שבוס זמיין ויניגון. גם זה כתבתי בזמירס שבס מחסוס. שתי שבוס אחד כנגד זוכר, אחד כנגד שלום. אחד במידה זו ירו, ואחד במידה זו אהב. שתי הפנים של שבס קודש. ירות זו שבספוס שבס קודש. אהבתה ושמחתה שנזכר ישוע סלומים, ורבי יסי משיח, צלקיינו ובאלו. אמן.